שלום לכם צופים יקרים, אנחנו שמחים שוב שהצטרפתם אלינו בפרשת השבוע. שלום לך הרב לייטמן. שלום לחברים באולפן, וכולכם מוזמנים להצטרף אלינו כמובן במהלך התוכנית ולשאול שאלות דרך האתר kab.co.il. אנחנו בפרשה מאוד מיוחדת, עמוסה, משמעותית, פרשת בשלח.
כן.
אז ויהי בשלח פרעה את העם. יש לנו פה הרבה מאוד דברים שקורים, וכמובן החלק הראשון זה ש בני ישראל שיצאו ממצרים למעשה מגיעים לים סוף ועוברים אותו. זה לוקח להם קצת זמן. השם הוליך אותם בדרך, במדבר, ואז זה מחביט שוב את ליבו של פרעה. פרעה מתחיל לרדוף אחריהם, מה שנקרא פרעה יקריב את בני ישראל, ואז בני ישראל ויישאו את עיניהם ועיני מצרים נוסע אחריהם ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל לשם. זאת אומרת, הם מאוד מאוד נבהלים לכאורה. ואומרים למשה, מה טוב לנו שעבדנו את מצרים, ממותנו במדבר. ומשה אומר להם, זה הזמן שבו עכשיו אתם תראו את ישועת השם. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם אשר עשה לכם היום. כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. וזהו, ואז הוא מביא אותם לים סוף, כמובן עם כל הענן לפני זה והאש בלילה, ויש לנו את החלק הזה לפני שעוברים את הים בלילה שהם מאוד מאוד סמוכים. בכלל יש שם הרבה מאוד לחץ, ממש דרמה גדולה לכאורה, וכמובן החצייה בתוך ים סוף, שכל פרעו ורכבו טובים בים עם השירה הגדולה אחר כך. מה קורה שם? זה כל התהליך שלנו, של הלידה, של הרוחניות.
ברוחניות הסיפור הזה הוא נשמע אחרת לגמרי. אחרי הסיפור היפה שלך, אני לא יודע בכלל איך הקהל שהוא...
לא שלי, כתוב בתורה.
נכון, אבל איך הקהל שהוא גם כן קורא כמוך ושומע את הדברים האלה, יכול להתנתק מהמילים האלו שמביאים לו תמונה גשמית ולעבור ל... סיפור הרוחני, כי מדובר בסך הכל בשינוי ברצון שלנו. חוכמת הקבלה מסבירה לנו שאנחנו כולנו רצון, כל הבריאה היא רצון, והרצון הזה הוא מרגיש בתוכו כל מיני תופעות, ותופעה אחת מהרבה תופעות שאנחנו עכשיו מרגישים, שמרגישים את עצמנו הנמצאים בעולם הזה, ואם הרצון שלנו הוא ישתנה, אנחנו נרגיש בתופעה אחרת שנקרא עולם העליון יותר, עוד יותר ועוד יותר. יש הרבה עולמות, הרבה מצבים, שעכשיו אנחנו מרגישים רק מצב אחד מהרבה המצבים. וחוכמת הקבלה, לכן נקראת חוכמת הקבלה, כי היא מסבירה לנו איך לקבל, איך לקלוט, איך להשיג את המצבים האחרים, שביניהם, בין כולם, המצב שבו אנחנו עכשיו שרויים הוא המצב הגרוע ביותר, התחתון ביותר, אין יותר גרוע מהעולם הזה. אולי שזה קצת ינחם אותנו. אז אם כך, אנחנו מתחילים את הדרך שלנו ברצון הגרוע ביותר, ומרגישים בו העולם הנמוך ביותר, ואיך אנחנו יוצאים ממנו. אז אומרים לנו שקודם כל אתה צריך להרגיש שאתה באמת נמצא במצב הנמוך, במצב הגרוע. ואיך מרגישים? על ידי זה שמתחילים להשתוקק, לצאת קצת ממנו, להתעלות, קצת לקפוץ למעלה. שאם אדם לוקח חוכמת הקבלה, רק על ידה הוא יכול למשוך הכוח שנקרא אור העליון, שמשפיע על הרצון ומתחיל לשנות אותו קצת. ואז אדם מתחיל להרגיש שהרצון שבו הוא משתנה. ברצון שמשתנה הוא מתחיל להרגיש 7 שנות צובע, אחר כך 7 שנות רעב. הוא מתחיל להרגיש עליות וירידות, ההקלות וההפך, כל מיני מצבים שונים. והמצבים האלו הם נקראים כבר עבודה רוחנית. שבתוך המצבים האלו יש לפעמים מצבים שבהם הוא מרגיש אפילו כוח עליון, קצת מרגיש שיש כאן מישהו שהוא הגורם לו המצבים האלו ושינויים שבהם. וגם לטובה וגם כאילו לרעה. אז מתוך זה יש לו כל מיני כבר מידות התקשרות עם הכוח העליון הזה, עם הבורא, ומתחיל לחשוב למה הוא עושה לו כך, ורואה שדווקא השלב הראשון שהבורא רוצה שהוא יכיר, שאדם יכיר, שאדם נמצא בכוח הרע, כמו שכתוב בראתי יצרה, שקודם כל אנחנו צריכים להשיג את הטבע שלנו כרעה, שהכרת הרע זה בעצם כל התהליך הראשון שאנחנו צריכים לעבור. תהליך מאוד לא נעים, שאנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים באגו שלנו, ברצון לקבל, שהאגו זה שולט עלינו. אנחנו עכשיו מגלים אותו בכל העולם, שאנחנו בעצם גורמים לעצמנו רע בטבע שלנו, שאנחנו שונאים זה את זה, שאנחנו דוחים זה את זה, שאנחנו גרועים זה עם זה, שאנחנו נמצאים בשנאת חינם, לא רוצים להגיע לאהבת הזולת, ולפחות אל תעשה ולחברך מה ששנוא עליך, שכל אלו התכונות, חוקים, תנאים שהבורא מציג לנו הם הכרחיים. זה כלל גדול בתורה, ואהבת רעך כמוך כלל גדול בתורה, שבלי זה לא קיים כלום, שכל התיקון שלנו הוא כדי להגיע לאהבת הזולת, כולל הבורא שהוא הזולת מאיתנו. ולכן כל עבודת המצרים, שאנחנו קודם כל מכירים את הטבע שלנו כרעה, ושהפרו, היצרה, הוא שולט עלינו. ומתי אדם מכיר את זה? רק בתנאי שהוא לומד חוכמת הקבלה ומשתדל איכשהו לשנות את עצמו, לשפר את עצמו. אז הוא מתחיל להרגיש עד כמה שהטבע שלו לא נותן לו לצאת משליטתו, עד כמה שהפרו שולט באמת עליו. ושלב הזה הוא שלב מאוד חשוב, הראשון בהתקדמות הרוחנית של האדם, כמו שסור מרע ועשה טוב, כך. ועל זה מדובר כאן, שכשמגיע האדם למצבים המתקדמים, שהוא כבר קובע שהפרו שלו, האגו שלו הוא רע, שעושה לו כל מיני צרות, שלא נותן לו להתקדם, לשנות את הרצון הכללי שלו, ולכן לא נותן לו להרגיש העולמות, המצבים יותר עליונים, להרגיש את עצמו מעל העולם החומרי שלנו, גם כן במציאות שהיא מציאות נצחית, שלמה, שהכל תלוי ברצון שלנו, התפיסת המציאות היא רק בתוך הרצון. הרצון משתנה, אתה רואה עולם אחר. וכשמגיעים אנחנו לזה שהפרעה עושה לנו רע, אז מתחילים בכל הכוח לרצות להתנתק ממנו, ואז אנחנו מגיעים למכות. אבל כל מכה ומכה שאנחנו מרגישים היא עוזרת לנו להתנתק מהפרעה, כי אנחנו מרגישים מכה, וכל פעם אנחנו מרגישים שזה לא אני בדיוק קיבלתי מכה, המשה שבי, אלה הפרעה שבי. ואז על ידי זה אני נפרד מהפרעה, היצרה. אני כבר אומר, זו הוא היצרה, הוא קיבל מכה, ואני כל פעם יותר ויותר ויותר נפרד ממנו. אחרי 10 מכות שהם מותמים כ-10 ספירות, אני מתנתק מהפרעה שלי וכבר מוכן ליציאה ממנו הסופית. ובזה לא נגמר ודאי שהתיקון של היצרה, כי כתוב בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. אחרי שאני מכיר את היצרה, אז אני צריך להגיע עכשיו לתורה, לאור מיוחד, שעל ידו אני אתקן את היצרה. זאת אומרת, אמנם שאני בורח, אני בורח מאותו פרעה ששולט עליי, אבל אני לוקח ממנו כל מה שאני צריך לקחת, כל הכלים, כלי זהב, כלי כסף, מה שכתוב, אני לוקח ממנו כל הרצונות האלו, ומתחיל אחר כך על ידי המאור המחזיר למוטב, התורה שאני עוד אקבל בהר סיני, מתחיל לתקן אותו. אבל בינתיים, אפילו בלהתנתק מהאגו שלי, ישנם כאן עוד צעדים, עוד תהליך, והוא, כמו שקראת, הוא לא פשוט. שקודם כל, הפרעה שולח את העם. אנחנו רואים שהוא פתאום, הוא משחק כאן איזשהו מין תפקיד לא כל כך ברור. כתוב, הפרעה מקריב בני ישראל לאבינו שבשמיים. הוא כאילו הולך שבני ישראל יוצאים מהמצרים, אז הוא הולך ללוות אותם. יש איזה מין תפקיד לפרעה שהוא לא סתם בראת יצרה, שהוא בריאה, שהבורא נתן לו תוקף, והוא נגדנו, בכוונה ככה כל הזמן חייב לתפקד, כמו עבד נאמן של הבורא. ככה הוא נקרא מלאך, הוא נקרא ממש עבד נאמן, והוא מבצע את התפקיד הזה עד כדי כך שעד שאנחנו לא יוצאים ממנו, הוא מלווה אותנו, הוא כל הזמן לוחץ עלינו שאנחנו נצא, ברגע שבני ישראל משהו מתעכבים בדרך, אז פרעה שולח אחריהם איזה כוח שלו ובעצמו, ובקיצור, הוא עומד ממש בכל התפקיד הזה עד הסוף, עד שאנחנו באמת לא מתנתקים מהמצרים ויוצאים. מה שכן לוקחים אנחנו מהמצרים, זה הכלים של המצרים, זאת אומרת, רצונות שאותם אפשר להתקן, וכמו שדמרנו, שבשינוי הרצון אנחנו נכנסים להרגשת העולם יותר עליון, ואז כלים האלו של המצרים, אנחנו צריכים אותם, וגם כן היציאה היא חייבת להיות שמצד אחד הפרעה לוחץ, האגו שלנו לוחץ עלינו, דוקר אותנו, מפחיד, ומצד שני, הבורא הוא הולך לפנינו. הוא מושך אותנו, או על ידי עמוד האש, או על ידי ענן, וכך אנחנו מתקדמים. גם בחושך וגם באור, גם ביום וגם בלילה. עוד לא מספיק, אלא כדי שאנחנו נצא מתוך הרצון הזה האגואיסטי, אנחנו צריכים גם כן למיין אותו, כי יש אולי שם עוד רצונות כאלו שאנחנו עוד לא לקחנו, וזה יחסר לנו כדי להגיע ולבנות מרצון הזה מדבר, ואחר כך ממדבר ארץ ישראל, שזה רצון, אותו רצון מצרים, אותו פרעה, בצורה מתוקנת קצת יותר זה נקרא מדבר, שלפחות אנחנו מתפטרים מהאגו, מהיצר רע, אז הוא הופך להיות למדבר יבש, נכון, אין מה לעשות, גם מלא שם נחשים והקרבים והכל, אבל בכל זאת זה לא מצרים, זה לא פרעה שמחזיק אותנו כך. ואחר כך אפילו אנחנו מגיעים בתיקון הסופי להפוך את המצרים דרך המדבר לארץ ישראל, ישר כל. רצון כזה שהוא כולו מכוון לבורא. וזה באמת אנחנו כבר מגיעים לעולם הכולו טוב, לעולם הרוחני. אבל אנחנו בדרך תמיד בודקים, האם אנחנו, הכל יצאנו מהמצרים או לא, או יש לנו עוד שם כל מיני רצונות האגואיסטיים שאנחנו יכולים אותם בכל זאת אחר כך לתקן ולעלות. ולכן אנחנו רואים שפרידה מהמצרים זה לא כזו כל כך חדה, אלה באים 600 רכב שהוא שלח ומסבירים לנו איזה 600 רכב הוא שלח, הרי זה רכב בחור, כן כתוב, ואחרי מכת בחור שאין כבר לנו, בכל מצרים אין אף בחור, אז את מי הוא שלח? אז מסבירים לנו שזה נקרא הרפרף, שזה לא מהמצרים ממש, אלא שם מאותם היהודים שעוד יותר דבוקים בפרעה מהמצרים עצמם, שיש כאלו גם כן. והרפרף הזה הוא אמנם שרץ אחרי הישראל, ואחר כך נדבק עליו, והם גורמים כל ההתערבות בישראל, גורמת אחר כך להרבה מאוד בעיות וצרות לישראל עגל הזהב, וכל המקרים האלה הגרועים ביותר זה על ידי דווקא הערב רב שמצטרף אליהם. ומצד אחד, מצד שני, הפרו באמת מקריב בני ישראל להבינו שבשמיים, כי הפרו הזה, הרע הזה שאנחנו מתחילים לראות שהוא שוב מושך אותנו לחיים האגואיסטיים ולא נותן לנו להתעלות קצת יותר למעלה לעולם הרוחני, אז אנחנו מתחילים לצעוק וינחו בני ישראל ויזעקו וכו', ואז אנחנו נמצאים ממש או כמו שנגיד בלפני קריאת ים סוף, שאנחנו חייבים כאן לעשות כאן איזושהי פריצה, ואנחנו לא יודעים איך, וכאן אנחנו הולכים באמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת, במעשה כזה שאנחנו הולכים למעלה מכל מה שקודם היה בשבילנו כאיזו מין עובדה, מעל העולם הזה אנחנו מתחילים להתעלות. וזה נקרא שאנחנו נמשכים לים, והולכים... נכנסים לזה. ואם אתה כישראל עובר את הים, אז אתה עובר כביבשה, ואם אתה עובר את הים בצורה אגואיסטית כמצרי, אז אתה נטבע. ככה המעמד הזה שאדם מגיע בעבודה הפנימית שלו, ככה הוא ממיין בו את הרצונות המתוקנים ולא מתוקנים, הרצונות שאפשר איתם להתקן, וכך אדם סוף סוף מבדיל את עצמו סופית מהאגו, ורואה עד כמה שאותו כוח שמברר, זה נקרא אור הפסק, שמברר על ידי הסכין כזה, זה נקרא אור חוכמה, שבא וכסכין חותך את כל הרצונות שלנו, ואנחנו רואים שעם אלה רצונות כן ניתן לנו להתקדם, ועם אלה רצונות בשום פנים ואופן. וכך אנחנו עוברים. ואז אדם מגיע, ואז כאן, וימינו בהשם ובמשה עבדו. וכך אנחנו מגיעים לדרגת האמונה. נכנסים למצרים. זאת התקופה שנקראת רכישת האמונה. זה בעצם קצת מההסבר. זאת אומרת, עבודה פנימית שאדם עושה בעצמו במיון הרצונות שלו, תכונות שלו, עם איזה רצונות הוא יכול להגיע לאהבת הזולת, ועם איזה רצונות הוא נמצא בשנאת הזולת. וכשממיין כלפי הקבוצה, כלפי העולם את הרצונות שלו, אז רואה שעם אלה נשאר במצרים, ועם אלה מתקדם והולך דרך המדבר לקראת ארץ ישראל. כן.
עכשיו אנחנו רואים שהם כבר אחרי ה-10 מכות, הם כבר בדרך החוצה, הם כבר יצאו ממצרים.
זה עוד לא החוצה, לפני קריאת ים סוף.
לפני קריאת ים סוף.
זה עוד לא החוצה.
אבל הם כבר התנתקו מפרעה, כבר עברו 10 מכות והוא שילח אותם, והם עדיין מתחילים להתרעם, הם לא מאמינים כאילו למשה.
לא, הבורא עוד סובב להם, הבורא אומר כאילו תחזרו חזרה, שהפרעה יחשוב שאתם התבלבלתם בדרך, וכאילו, כן? כי יש עוד ועוד ועוד כמה דברים שהאדם צריך למיין, כדי לצאת ממצרים, כי היציאה שלנו, כל פעולה רוחנית היא הולכת לפי התבנית שנקראת הוויה, קוצו של יוד יוד כיווקי, כי לא יכול להיות שאני נפרד מאיזה דרגה או מאיזה מצב ועובר למצב הבא אם אני לא עובר את החמישה שלבים האלה. כן? שאני צריך קודם כל לקבל את המצב, אחר כך להתחיל להרגיש אותו, לראות אותו, מה הסיבות שלו, מה התוצאות שלו, ואז אני מחליט האם אני מסכים עליו, ואם אני מסכים, אז סוף ההתחלה של אותו מצב הוא בשבילי הופך להיות אחד. ואז נקרא שאני קיבלתי אותו ועברתי אותו, והוא שלי, אני מזדהה עמו. ולכן זה לא בבת אחד יוצאים מהמצרים, אלא יש כאן, ישנה כאן תהליך. ולכן הם עשו סיבוב וכאילו הלכו בדרך הקצרה ואחר כך הסתובבו לפי פקודת הבורא ונכנסו בחזרה והתחילו כאילו דרך הארוכה, דרך ים סוף, כדי סופית להתנתק מהמצרים, כי יש לנו אחר כך מצווה לא לרדת למצרים.
יש לנו קטע מהזוהר בדיוק על הסיום שדיברנו על ויאמינו בהשם ובמשה, זה מתוך מאמר וירא ישראל את היד הגדולה, אות ריש גימל, מתוך פרשת בשלח כמובן. וירא ישראל את היד הגדולה ויאמינו בהשם, ואם עד עתה לא האמינו בהשם, והרי כתוב ויאמן העם וישמעו, והרי ראו כל הגבורות שעשה להם הקדוש ברוך הוא במצרים, אלא ויאמינו הוא שהאמינו בדבר ההוא שאמר, ויומר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם.
כן, כאדם צריך לקבל שני כוחות מלמעלה. אנחנו נמצאים במצב שיש לנו רצון לקבל מצד אחד, והרצון להשפיע שמגיע לנו מצד השני, ואנחנו צריכים משני רצונות האלו להרכיב משהו באמצע שנקרא קו האמצעי. כן? הרצון לקבל מגיע לנו מלמעלה, כי האגו, הרצון שלנו, רצון. והוא בעצם כל החומר שלנו. חומר שלנו. זה אנחנו. זה כאילו אני. זה אני מרגיש כך. והכוח השני שמגיע לנו, זה נקרא רצון להשפיע. כן? רצון להשפיע. הרצון להשפיע הוא חלש, קטן, נקרא לכן נקודה שבלב. או כוח האור שמאיר קצת עליי. ואני צריך לעשות כאן איזה מין, איך להגיד, חשבון. כן? חשבון. מה אני מעדיף? ולא רק שאני מעדיף למחוק את הרצון לקבל ולקחת רק רצון להשפיע, אני לא יכול. אני צריך לשלף את שניהם יחד, כי מי זה אני? שני כוחות האלו, כשני מלאכים, כוח הרע נגיד שזה רצון לקבל וכוח הטוב שזה רצון להשפיע, שני כוחות האלה אני מקבל מלמעלה. מי האני? האני לא קיים. בינתיים אני מרגיש את עצמי המורכב לשני כוחות האלו, ויש איזשהו מין אני, ההתחלה, הנקודה הזאת, שאותה אני צריך לבנות. וכשאני מתחיל לבנות, אז קורה כך שאני בונה את עצמי המורכב משני כוחות. המורכב משני כוחות. שמצד אחד מגיע אליי רצון, מצד שני מגיע אליי כוונה די להשפיע, שאני על ידי הרצון הזה שאני מקבל, אני רוצה הלאה למסור ולהשפיע. ודאי שאין לי כלום מעצמי שאני יכול ליצור בתוכי, חוץ ממה שאני מקבל, אז אני מקבל מהבורא, מהבורא, אין? מקבל. אני מקבל מהבורא, תענוג, מילוי, ואותו תענוג מילוי אני מקבל בשביל, כדי להשפיע לזולת. בצורה כזאת עובר דרכי כל האור אינסוף, ממש אור אינסוף כולו ממש עובר דרכי. ואז אני מעביר את כולו כולו לזולת, ודאי שאם הוא עובר דרכי אז אני זוכה בהכל, אבל כל הכוונה שלי כאן זה נקרא מסך שהוא כדי להשפיע, זה נקרא אהבה, אהבת הזולת. כן? ובצורה כזאת אני מרכיב את עצמי. אם אני הרכבתי את עצמי בצורה כזאת, הכלי הזה, כלי הזה נקרא נשמה, מלאה באור אינסוף, מעבירה כל האור אינסוף לזולת, זאת אומרת, כולל את כל הרצון של הזולת, ואז יוצא שאני מימשתי את כל הרצון שנמצא בכף ימין, בכף שמאל, כל הכוונה שבכף ימין, ומכל הדברים האלה הרכבתי את הנשמה שלי, ובזה הגעתי למימוש שאני כמו הבורא. אז כאן אנחנו מתחילים את הבנייה הזאת ביציאה מהמצרים, שאנחנו מצד אחד מתנתקים מהאגו שלנו ולוקים ממנו רק רצון. אתה רואה מה אנחנו לוקים? לוקים את הרצון, אבל רק רצון. זה נקרא מוציא ממצרים כלי כסף וכלי זהב. כן? זהו. ומחוץ למצרים, זאת אומרת, מחוץ לאגו, מחוץ לכוונה על מנת לקבל, לעצמי, מתחילים להשתמש ברצונות האלו, אבל לא לעצמי, אלא לכיוון הזולת. וכל התהליך הוא יוצא לנו מאוד פשוט. בסרטוט אחד אנחנו כאן רואים הכל מה שאנחנו צריכים לעשות.
וזה קורה בפעם הראשונה אחרי יציאת ים סוף?
אחרי קריאת ים סוף, שאנחנו בורחים ויוצאים, מתקדמים להר סיני, שם אנחנו נלמד את זה, כן? בעזרת השם בפרשות הבאות, התנאי, האם אתם יכולים להיות כאיש אחד בלב אחד? זאת אומרת, האם אתה לוקח את הכלים האלה שלקחת במצרים, מחבר אותם כולם יחד, כל הרצונות האלה, כדי להגיע לאהבת הזולת? אז אם אתה מגיע לאהבת הזולת, יש לך כאן רצון של הזולת, כן? אז מצד השני יש לך כל האור המילוי מהבורא, ואתה הופך להיות כמו תא בתוך הגוף, שמעביר דרכו כל החיים לכל הגוף, משרת לכולם, אבל בזה זוכה שעברו דרכך כל הכוחות החיים, ואתה מרגיש את עצמך נמצא באינסוף, בזרימה אינסופית של הרצונות ומילואים. לזה אנחנו צריכים להגיע, כן?
אבל יש איזה מעמד מאוד רציני של גילוי שמסופר עליו אחרי קריאת ים סוף, עם כל שירת הים, ומה שראו, מה שראתה שפחה לים, לא ראה
יחזקאל
הנביא וכן הלאה. אז בכל זאת, מה קורה שם?
זה האור החוכמה, גרד החוכמה, קריאת ים סוף זה גרד החוכמה, זה אורות גדולים מאוד מתגלים כדי להתנתק מהכוונה על מנת לקבל, להוציא רק רצונות, ללא כוונות, שאפשר להשתמש ברצונות האלו, אחר כך בכוונות על מנת להשפיע. ולכן כאן צריך להיות גילוי ממש, הבורא היה צריך להתגלות, הבורא זה נקרא אור נרנחי, אור היחידה, שהוא היה צריך להתגלות ממש, ואנחנו בזכות הגילוי הזה מגיעים למצב שבאמת יכולים להתנתק מהטבע הראשון שלנו. כן.
איך זה מרגיש? זה קשה?
לא, זה באמת, אני חושב שבבעל הסולם כותב וכל המקובלים כותבים, מצד אחד זה קשה. זאת אומרת, אם אתה עושה חשבון, אתה עושה קו וחותם, זה בלתי אפשרי. ממש כך. כי בנו אין כוחות לזה, ודאי. אם אנחנו כולנו מרצון לקבל, אז איך אנחנו יכולים בעצמנו, אני יכול ככה להוציא את הנוי, אין לי כבר שרות, נגיד אתה. אי אפשר להוציא את, אין לנו כלים לקפוץ מעלינו. אף אחד לא יכול. אלה מה אנחנו עושים? אנחנו צריכים להשתמש בכוח זר. כאן זה כל הפטנט. כל ההברקה הזאת, שאנחנו מסוגלים למשוך אור המחזיר למוטף, כמו שכתוב, בראתי יצרה, ויצרה בטוח שיש לך, אמנם שאתה עוד צריך הרבה לתרוך כדי לגלות אותו. אנחנו רואים איך יוסף עם האחים ואת כל האשת פוטיפר, איך שנכנסים למצרים, מגלים 400 שנה עד שמגלים כל היצרה וכל המכות, עד שמתחילים להיפרד מהיצרה על ידי המכות, שזה הכל לא פשוט. ואיך כל העבדות במצרים היא לא פשוטה, כן? וצריכים מה, מה, איזה צרות צריכים לעבור שם, כן? זה, אבל אם אנחנו עושים את זה מלכתחילה, במודל כמו שאנחנו רואים אותה כאן, אם אנחנו בונים תבנית כזאת, שאני נמצא עם הזולת, זאת אומרת עם הקבוצה, עם החברים, כן? קבוצה, חברים, אם אני נמצא כך, כן? זהו. אם אני נמצא עם האור, עם אמיר המחזיר למוטב, זאת אומרת עם הלימוד, הקבלה, כן? נו, בוודאי שצריך להיות מורה שמסביר ואת הכל. אם אני נמצא בשני הדברים האלו, זאת אומרת מצד אחד הבורא, מצד שני הקבוצה, אז אני בסך הכל באמצע נמצא כי המממש, המקשר ביניהם בצורה הנכונה, שאני כל פעם יכול לראות את עצמי איך אני מתקשר לבורא כדי להעביר ממנו כל מה שאפשר לקבוצה. ואז אני כאילו נמצא באותו המצב כמו הגוף בריא שבו כל תא ותא חושב איך שהוא השתדל להיות בתוך הגוף כהמועיל. ואם אנחנו בצורה כזאת מרגישים את עצמנו שחייבים להיכנס לעבודה הזאת, לזה נקרא להיות כאיש אחד בלב אחד. בלי זה אנחנו נקבל תורה. תורה, האור שמחזיר למוטף, אנחנו מקבלים בהר סיני בתנאי אחד, שאם אתה רוצה באמת להיות כאיש אחד בלב אחד, אם אתה מתחייב להגיע לערבות, שכל אחד הוא ערב לכולם בזה שמעביר דרכו את החיים להם, שהוא יודע שבלעדיו הם לא יחיו, והוא בלעדיהם גם כן לא. שאם כולם מבינים את זה ומתחייבים בזה, אז מקבלים את האור. כי אחרת, אם אתה לא מתחייב כביכול מראש על הדבר כזה, ההתחייבות חייבת להיות בלב כבר, כחרטה, כקבלה האמיתית. אם אתה לא עושה את זה, אז כל האור, התורה הופך להיות לסם המוות. תורה יכולה להיות סם החיים וסם המוות. אם אתה מעביר את האור הזה דרכך לאחרים, זה סם החיים. אם אתה רוצה למשוך את זה לעצמך, זה סם המוות. זה הרעלה ממש רוחנית. כמו שאצלנו בגוף גם כן בצורה כזאת, אם איזה עבר סותם את עצמו ולא נמצא בקשר עם האחרים. ולכן יוצא ש... ולכן יוצא שאנחנו בצורה הדרגתית מגיעים לקריאת ים סוף, לגרד החוכמה שחותך לנו, שבאמת לא ראתה השפחה יותר ממחזקאל הנביא, באמת הגילוי הגדול ביותר שהאדם מגיע לזה. אבל לא לחשוב שהגילויים האלו הם אחר כך מונים ממנו ספקות ועבודות ובעיות, לא. זה מה שהפלא ברוחניות, שיכולים להראות לך הכל מקצה לקצה עכשיו, וברגע הבא הרצון שלך מתחלף, וכאילו לא, כלום לא היה. אתה לא יכול לסמוך על אתמול, לכן כתוב אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שכל האגו שלך לגמרי מת ואתה לגמרי מתנקה ממנו, אז אתה מגיע באמת לתיקון. נו, אולי אנחנו עוד נמשיך קצת, אחרת לא נספיק.
כן, יש פה עוד הרבה קטעים בפרשה. יש לך איזו שאלה ספציפית על העניין הזה? חנוך.
כן, יש שואלים לגבי היציאה ממצרים, גם גיא מחדרה וגם יבגני מנצרת עילית, הם רוצים לדעת אם היציאה ממצרים היא אירוע חד פעמי, או שבכל מדרגה מחדש אנחנו יוצאים ממצרים.
לא, זה אירוע חד פעמי בנשמה. אנחנו מדברים על זה שאנחנו מגיעים למצב, היינו במצב האלף, שזה בתחילת הבריאה, אנחנו יורדים למצב הבית, שזה מצב התיקון, ועולים ממצב התיקון למצב המתוקן, שזה נקרא גמר התיקון, מצב הגימל. זהו. אז עכשיו אנחנו נמצאים כאן. אין חזרה. אנחנו עברנו ממש עד הגבול, מעכשיו והלאה נשאר לנו רק העלייה לעשות, זה באמת השלב האחרון. כבר עברנו כל הדרך הקשה הזאת, הגענו לכאן, וזהו. אין חזרה. כל אחד צריך לגלות את המצרים שלו, כל אחד צריך להתנתק מהאגו שלו, כל אחד צריך לעשות את זה כדי להגיע לחיבור עם האחרים. הכוחות הטבע, שזה הבורא, האלוקים בגימטרי הטבע, הם יחייבו אותנו, הם יעזרו לנו, הם ילחיצו עלינו, שאנחנו נצא מהמצרים הזה, מהמצב שאנחנו עכשיו נמצאים בצורה אגואיסטית, מחוברים זה עם זה. ואנחנו נצטרך להתקשר בינינו בצורה יפה, טובה, באהבה, ולגלות את האור הבורא ששורה בינינו. לפנינו ממש סוף התהליך. כן.
אז אחרי הגילוי הגדול ואחרי קריאת ים סוף, ישראל יוצאים אל המדבר. למעשה הם בדרך למדבר סיני, הם עוברים במדבר שור, שם יש את עניין המים המרים, שמשה ממתיק אותם עם העץ, ושם מהרגע הזה למעשה אנחנו רואים שמתחיל איזה מין תהליך כזה כמו של כיתורים, שהם כל הזמן הם מתלוננים. זאת אומרת, הם מתחילים להגיד למשה שסיר הבשר במצרים היה הרבה יותר טעים, ואז הבורא אומר למשה, טוב, אז אני אמתיר להם מן מן השמיים בשביל לנסות אותם, ואז יש את עניין ליקוט המן, וכמובן יש כל מיני תנאים, תלקטו אותו בבוקר, חייבים ללקט אותו בבוקר, ובשבת לא ללקט, ויש חלק מהעם שיוצאים וכן מלקטים, יוצאים מלקט ולא מוצאים אותו. בקיצור, כל הסיפור עם המן, עם האוכל הזה. ונראה בסופו של התהליך הזה, בסיפור של המן, שהבורא לא כל כך מבסוט מהעם. הוא אומר למשה, עד מתי תמענו ולא תשמרו תורתי? הרי אני נותן לכם לחם ביום שישי עבור יומיים. ומשה אמר להם שכך זה יישאר לדורות, כדי שהם יזכרו שהבורא הכין אותם לחם במדבר.
כן.
אז מה זה כל הסיפור הזה של המן עם כל הניסיונות האלה?
מן זה נקרא בכלל לא, 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 לא ככה לחם מהשמיים, אלא זה ודאי שלחם מהשמיים, אבל לא, לא, לא בצורה שהוא, כי הוא לא נופל מהשמיים. אתה מבין? למה הוא נקרא מהשמיים אני לא יודע. אתה תגיד לי, אם אנחנו מוצאים אותו בבוקר במקום הטל, כן? זאת אומרת, הוא לא מהשמיים בא, הוא בא מהארץ. זאת אומרת, מן זה נקרא חיבור בין בינה ומלכות. ושאנחנו יכולים לעלות את הרצונות שלנו ולדרוש שיהיה לנו תיקון של בינה, של תכונת ההשפעה. אנחנו רוצים להידמות לבורא. לכן כל הרצונות שלנו שהם מסוגלים להתרומם, לבקש, להיות כאלו, כמו הבורא, בהשפעה, באהבה, הם את ההתעוררות שלהם נקרא אמן. ובזה האדם בעצם ממלא את עצמו, אחרי שהוא מתנתק מהאגו שלו. זאת אומרת, במה אני ממש מחיה את נפשי? בזה שאני נהנה מזה שאני נמצא בתכונת ההשפעה. שאני רוצה רק דבר אחד, למלות את עצמי מהשמיים, על ידי קשר מלכות שזה אני, עם בינה שזה הבורא. ולכן כאן, בבירור, אני רוצה את זה, לא רוצה את זה, אני יכול למלות את עצמי, לא. זה מספק אותי כמו שאותם הסירים עם בשר ושום ובצל, מה שהיה לי במצרים או לא. ואז פעם כן, פעם לא. המצבים האלו שעובר העם ישראל, כמו ששם מסופר, בכל התהליך הזה, הם מצבים הכרחיים. התורה מספרת לנו על כל פרט ופרט הקטן ביותר, שאנחנו חייבים לעבור כל אחד ואחד. לכן כתוב על התורה, כתוב על לוח לבך. שעל לב האדם, הלב זה נקרא רצון. שכל הרצון שלנו הוא חייב לקבל אותם השינויים שעליהם מספרת לנו התורה. ולכן אותם המצבים שמתגלים שלא רוצים מן, רוצים לחזור לבצל בשר ושום של מצרים. זה אנחנו מגלים בתוכנו בזמן העבודה הרוחנית. דווקא שאתה עושה מאמצים גדולים מאוד כדי להתקדם קדימה, מתגלים בך רצונות עוד לא מתוקנים, שעוד לא מבוררים, שאתה עכשיו דווקא על ידי זה שהם מתגלים, אתה מברר אותם, אתה תופס אותם, זה כמו נחש שפתאום מראה לך את הראש שלו, אתה תופס אותו ומוצא אותו מבפנים, וכך אתה מתקן אותו ומתפטר ממנו. זאת אומרת, בלי גילוי הרע שאנחנו כל הזמן קוראים על זה, כן, מריבה וגיל הזהב וחטא מרגלים ועוד הרבה 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 כאלו המקרים, אנחנו לא נתקדם. הגילוי הרע הוא חייב להיות, אין אדם מתקן אלה מה שיש בו. אנחנו צריכים לגלות כל פעם הרע אלה שאנחנו בורחים מהמצרים, אנחנו רק מתנתקים משכבה העליונה של האגו, ואחר כך מתגלה לנו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. זאת אומרת, המצרים כאילו הוא בכל זאת חי בתוכנו עד היום הזה. אנחנו עכשיו גם כן נמצאים הגלות הזאת האחרונה, גלות הרביעית, ואנחנו דיברנו על זה שאנחנו צריכים להיות ב-400 שנה, זה גלות מצרים, כן, ואנחנו עכשיו רק גמרנו את זה שאנחנו הגענו לארץ ישראל וצריכים להתחיל כך כאן לקבוע את עצמנו בצורה רוחנית. אז יוצא שאנחנו בלי לגלות את הכל האגו שלנו, אנחנו לא נוכל לתקן את עצמנו ממש כל הנשמה, להגיע לגמר התיקון. לכן עכשיו מה שמתגלה באנושות, הצורה האחרונה של המצרים, שאנחנו כולנו קשורים זה לזה בצורה החלטית ממש, כל בן אדם לכל האנושות, עוד נגלה את זה, מצד אחד, ומצד שני שונאים כל אחד ולא רוצים אף אחד את השני, כל אחד רוצה שיהיה לו פינה וממש ללא שום קשר לאחרים. בשביל מה לי? יש לי מקרר, יש לי מיקרוגל, יש לי פנסיה, יש לי ביטוח לאומי, קופת חולים, יש לי הכל, אני לא זקוק, אני לא רוצה כלום. אפילו אישה ואפילו ילדים, לא רוצה שום דבר. קודם כל אני. זהו. והאגו הזה שמתגלה בצורה כזאת, הוא ממש הסופי. כי הוא מתגלה על רקע שאנחנו כן מחוברים יחד, ולא יכולים להתנתק ולא יכולים שום דבר לעשות אחד בלי שני. ואז שני הצורות ההפוכות האלו, הם ייתנו לנו כאלו מכות שאנחנו נצטרך לברוח מהמצב הזה ולעלות למעלה מהמצרים הזה. אז אדם צריך להתכונן למצב שבהחלט יציאה מהאגו היא תביא לו מילוי חדש שנקרא מן. ומילוי הזה הוא יספק אותו לגמרי, ובמן הזה הוא ירגיש גם כן את הגאולה העתידה, שזה נקרא כנגד יום השבת, שאפילו לא צריך לדאוג לאוכל, אלא יש לו את זה מוכן. זאת אומרת, המילוי לנשמה שלו זה יבוא כתוצאה משם העבודה, מבירורים שעשה קודם. ולכן אחרי כל התהליך שאנחנו עוברים בפרשה הזאת, אנחנו רואים שבסופו של דבר מגיע לנו להילחם בעמלק, שזה הסיום פרשה, כן? שזה מלחמה מדור לדור. אתה אומר, האם הוא שואל אותנו, כן, שם מישהו מהאינטרנט, האם זה יציאת מצרים בכל מדרגה ומדרגה? לא. אבל מלחמה בעמלק זה כן בכל דור ודור. על זה יש זכר ומחיקת העמלק וכו', שצריכים אנחנו לברר את היצר הרע בצורת בלעם, בלק, עמלק, אמן, כל מיני ההבחנות הללו, חוץ מהפרוע הראשון. כן? זה הכל האגו שלנו, שכך מתעורר, וכל פעם אנחנו צריכים לתקן אותו. ואומנם שאנחנו לא חוזרים למצרים, אבל לא מן הסתם, כתוב בהגדת הפסח, חייב אדם בכל דור ודור לראות את עצמו כאילו עכשיו יוצא מהמצרים. כן? זהו. ולהרגיש את עצמו כאילו יוצא מהמצרים. זאת אומרת, יש בכל דור ודור, דור ודור שאנחנו מתקנים את עצמנו יותר ויותר. זה דווקא שבזה שאנחנו לוקחים את הרצונות האלו, את הכלים האלו שלקחנו ממצרים, ויותר ויותר מתקנים אותם. על ידי זה עולים. זאת אומרת, יציאת מצרים נותנת לנו אחר כך אפשרות לעלות כל המדרגות עד הגמר התיקון. לכן היא דבר כל כך חשוב, שתמיד אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים. כי אם אני עושה איזשהו מעשה טוב, הוא תמיד מזה שהייתי במצרים, גיליתי, זאת אומרת, הייתי במצב שגיליתי את הרע שבי, בראתי יצרה, ואחר כך בראתי תורת אבלין, הגעתי ל... מאור המחזיר למוטף, ועל ידו אני מתקן אותו היצרה שהשגתי במצרים. לכן פרשה היא כל כך חשובה, שהיא מספרת לנו על הניתוק הראשון מהמצרים, אחר כך כבר אנחנו עוברים לשטח חדש, ומתחילים לתקן את הרצון שיצאנו אותו מהמצרים, כבר בלהידמות אותו ל... השפעה לבורא, לאהבה. יש הרבה כאן עוד מה לספר על גם כן מריבה, ו... נו, בהזדמנות אחרת. יש שם אחריך גם אנשים שכבר מתפרצים לשאול.
היציאת מצרים, היה להם את משה, והיה להם את עמוד האש, זאת אומרת, היה להם את הדוגמה החיובית או משהו שיעזור להם. מה עוזר לנו היום? אנחנו לא רואים לא את משה ולא רואים את עמוד האש ולא רואים שום דבר. מה נותן לנו את הכוח ללכת לכיוון ההתפתחות?
רוצה להצדיק את עצמו. אין, זה האגו תמיד כך, קודם כל עושה. אז אני אגיד לך, כתוב, האדם זה עולם קטן. זאת אומרת, כל העבודה הרוחנית היא נעשית בתוך האדם. אין חוץ מאדם כלום. אתה צריך להתרכז בפנים, בתוך עצמך, ולחשוב איפה הפרו, איפה המשה, איפה הבורא, איפה כל הבני הישראל, איפה המדבר, ואיפה המצרים עצמה, ואיפה ים סוף, ואיפה שם המן, הכל בפנים, איפה אמבי. כל ההבחנות הללו, שום דבר מבחוץ, כלום. אין לך משה שנמצא מבחוץ ולוקח אותך ביד ומעביר אותך ככה, כמו ילדים עוברים את הכביש, כן? ככה ים סוף. אין. זה אתה מוצא בפנים את הכוחות האלו, ועל ידם אתה מתקדם. אז תנסה. בבקשה. הכל לפניך. כן, השכן.
עם ישראל היה מצד אחד, פרעה מצד אחד, ואחרי זה על המזונות ועל המים, ובסוף המלאק, שגם עולה ספק בגמטריה אותו דבר, מהי אותה תופעה של ספק שמלווה ועוד אחרי זה מתפתחת?
איזה ספק?
ספק יש לו עם...
שכן או לא?
כן, כן או לא, מה יהיה איתי, מה זה?
כן. תראה, כי האדם הוא בעצם, מה זה נקרא האדם? האדם בי, שגם כן הכל בי, זה אותו הבירור, אותה נקודת הבירור, שכל הזמן אני מעורר אותה והיא מבררת. ואחרי בירור מה שהיא ביררה, כל הבירור מתקשר אליה, לנקודה הזאת, ונבנה עליה דמות האדם, שזה דמות הבורא. זאת אומרת, זה יוצא ככה, שנמצאת איזה נקודה שבלב, זה נקרא אני, כן? וכאן, שוב, הרצון לקבל מצד אחד, כן? רצון, והוא רצון האגואיסטי, האגו, שאני קובע אותו כערה, איך אני קובע אותו כערה, אם מצד השני אני מושך אל עצמי, האור, האור אינסוף, או תכונות הבורא. ואז אני מתחיל לברר כמה שאני יכול למשוך מכאן וכמה שאני יכול למשוך מכאן. וכמה שאני מושך, אז אני בונה, כמו שאז ציירתי כבר את זה, אז אני בונה את הכלי של נשמה. אז, והיא נקראת אדם. היא האדם שבי. מאיפה בניתי אותו? בניתי אותו משני כוחות שקיבלתי מלמעלה. כוח בא מהבורא, כי כתוב בראתי יצרה, וכוח השני שכתוב בראתי תורת אבלין. שניהם הוא ברא, נתן לי. אני משניהם הרכבתי את הכוח השלישי הזה, כן? שנקרא נשמה. והיא לא קיימת לפני שאני מברר אותה ובונה אותה. אלא היא ניתנה לי רק כאיזה נקודת הבירור. לכן כתוב על הנקודת הבירור הזה, לעולם צריך אדם לראות את עצמו חצי חייב, חצי זכאי, עושה טוב, עושה רע, ככה וככה. לא, עושה טוב, מכריע את עצמו וכל העולם. העולם זה נקרא האדם בעצמו, כל מה שיש בו. כן? לקף זכות, ואם לא חס שלום, לקף חובה. זהו, וכך על ידי הבירורים, בורא, בונה בתוכו את האדם שבו. זהו, ככה. עד שהכלי הזה נבנה, כלי של נשמה. כן, נו, אבא, חנוך. כן.
האדם אמור להגיע לאהבת הדבקות, והוא אמור לעבור דרך שנאת הפירוד.
כן.
פה אנחנו רואים שפרעה מוסר את חייו כדי לא להיפרד מעם ישראל. מה זה פרידה טובה?
קודם כל אני חושב שזו פרידה טובה מהפרעה. הוא מלווה אותנו. אם אנחנו לא כל כך רוצים, אז הוא לוחץ עלינו קודם כל, גם כן תיצאו, זהו, כבר החלטנו שאתם יוצאים. הפרעה שלנו, האגו שלנו, הוא עובד בבת אחת עם הבורא. הפרעה זה האחוריים של הבורא, זה אותו דבר. אותו כוח רק בצורה הפוכה שמטפל בנו. אין עוד מלבדו, אין חוץ מבורא. אבל בורא הוא מציג אותנו בשני הצורות. כמו שאנחנו רואים את זה במגילת אסתר. יש מלך ויש אחשוורוש. שלא ידוע עם מי הוא נמצא אחשוורוש הזה. פעם נמצא עם אמן, כן, ופעם עם מרדכי, וככה, אתה יודע, משחק אותה. וזה הכל כדי לתת לנו מקום לבחירה חופשית. מקום לזה שאנחנו נהיה בני אדם. שאנחנו בעצמנו נברר את הנקודה שאליה צריכים להגיע, לסך הכל לאהבת הזולת. כי באהבת הזולת, בתוכה, אתה מגלה את הבורא. סך הכל, מה שאנחנו לומדים, שאנחנו נמצאים כנשמות שבורות, היינו מחולקות, מבודדות, כן? ככה, בבידוד זה מזה, ואם אנחנו מתחילים להשתדל להתקשר זה עם זה, כל אחד מאיתנו, כמו חלקים בגוף אחד, כן? אז יוצא שאנחנו מוציאים שם, בפנים בינינו, את הבורא, הכוח שמקשר אותנו יחד, כוח החיים שבגוף. מה ההבדל בין גוף מת וגוף חי? הכוח החיות הזה, הוא הבורא. כל חי. זה מה שאנחנו מגלים. לכן הכל תלוי, ואהבת רעך כמוך זה הכלי, שאתה מחבר בין כולם, רוצה להתחבר, ואז אתה מגיע ולאהבת את השם הלוקח. אתה מגלה את הכוח הזה, כוח החיות. ואז אתה מתחיל להרגיש את עצמך, נמצא בחיים, באותה רמת החיים כמו הבורא. נצחיות, שלמות, עולם אין סוף. ולכל זה מגיעים רק על ידי הגיעה באהבת הזולת. עד כמה שזה שנוא אלינו, עד כמה שאנחנו נמצאים בגלות. לפני חורבן בית המקדש, היינו באהבת הרך כמוך, ונפלנו לשנאת חינם, ועכשיו אנחנו צריכים בחזרה לעלות. זה שני המצבים שסך הכל אנחנו נמצאים בהם, או בשנאה זה לזה, או באהבה זה לזה. ובהתאם לזה, אנחנו או נמצאים בגלות מהרוחניות, מהבורא, או בחיבור עמו, ובהרגשת העולם אחר. לכן מה שדיברנו בהתחלת השיחה היום, שבסך הכל האדם הוא מרגיש בתוכו איפה הוא נמצא, באיזה עולם. הכל תלוי ברצון לקבל שבו, איך רצון הזה מאורגן. אם אני מאורגן לקראת אהבת הזולת, אני מרגיש את עצמי בעולם העליון, בעולם הרוחני, בעולם הנצחי, שלם. כך אני מרגיש את עצמי. אם אני נמצא באהבת עצמי, בשנאה לזולת, אז אני מרגיש את עצמי בעולם הזה, ושכולם מכירים עד כמה שהוא לא כל כך נוח וטוב. זה בעצם הפרשה. זאת אומרת, בשלח. בסופו של דבר, בוא נשתדל להגיע למצב שאנחנו בעצמנו נצא מהמצרים, מהיצרה שלנו. כי אם, כמו שכתוב, בשלח פרו את העם, כן? אז זה לא כל כך נעים, כי הוא שולח אותנו בצורה מאוד אכזרית, במכות נמרצות. ואנחנו נמצאים עכשיו בתחילת המכות האלו, שהאגו הכללי, הגלובלי, שמתגלה, הוא לוחץ עלינו כך שאנחנו נצטרך לברוח ממנו, אחרת החיים יהיו גרועים ממוות. ואם אנחנו מראש כבר נדע שכדאי לנו לצאת, אז הוא ילווה אותנו ברוגע, בשקט, ונגיע למצב היפה בקלות ובקיצור דרך. לזה ניתנה תורה.
טוב, אנחנו לקראת סיום. רצינו אולי לסיים את פרשת השבוע שלנו עם קטע מזוהר לעם, מתוך פרשת בשלח, ממאמר פרשת המן. והעיקר מכולם, מזון שהחברים העוסקים בתורה אוכלים אותו. מזון הבא מחוכמה עליונה. חוכמה ממש. משום שהתורה יוצאת מחוכמה העליונה. ואלו העוסקים בתורה נכנסים בעיקר השורשים. ועל כן המזון שלהם ממקום העליון הקדוש בה. זה פרשת בשלח. אנחנו מודים לכם מאוד שהייתם איתנו, שיהיה לכם כל טוב ושבת שלום, וניפגש שוב בשבוע הבא. כל טוב.
שבת שלום.